שבוע טוב, בשבילי זה זכות מיוחדת שוב לעבור כאן אחרי השבת הנפלאה שהייתה לנו ביד בנימין בחפץ חיים שעברנו בפעם הקודמת, וברוך השם כל פעם שאנחנו בשבת בחורף, שהשבת היא קצרה והמוצאי שבת הוא ארוך, אז בדרך תמיד לנסיעה בעוונותינו בחזרה, אז עוברים עוד איזה עיר, עוד איזה יישוב, לקיים את העינות במרקו 100 פעמים ל-101. ככה, עוד שיעור להרוויח. ועוד אנחנו הולכים לקראת חג חנוכה הבא עלינו לטובה, בסייעתא דשמיא, ננסה לראות דבר מאוד מעניין בעניינו של החג, וכמובן איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו. בפרשת המועדות, בקטע הראשון שלפנינו, הפרשה מסתיימת כמובן בחג הסוכות, כי אם פרשת המועדות פותחת בפסח, במעגל השנה, עשינו בסוכות, בקטע הראשון, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאות מצרים, אני השם אלוקיכם. ודבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. זה הפסוק החותם כל פרשת המועדות. מיד אחרי זה. ודבר השם אל משה לאמור צוות בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד יערוך אותו. אהרון מערב עד בוקר לפני השם, תמיד חוקת עולם לדורותיכם. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם, תמיד. באים רבותינו ואומרים, הסמיכות בין סיום פרשת המועדות, חג סוכות, להדלקת המנורה והמקדש, בא ללמד אותנו בין היתר על קשר שקיים בין סוכות לחנוכה שלקראתו אנחנו הולכים. בהבנה פשוטה, כפי שהראשונים מציינים את זה, בפן ההלכתי, הקשר בין החגים מאוד שקוף. סוכות, כולל שמחת תורה, 8 ימים. חנוכה, 8 ימים. נר חנוכה, שהדליקו אותו למעלה מ-20 אמה, לא יצא ידי חובה. סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, גם כן, פסולה, לא יצאו ידי חובה. נר חנוכה מדליקים בחוץ, על הפתח. סוכה בונים גם כן איפה? בחוץ. כאילו יצאתי לגלות, כפי שאנחנו אומרים בעיר רצון. פרי החג, בחג סוכות, פוחת והולך. לפי בית שמאי, מתחילים להדליק 8 נרות ופוחת והולך. אז הנה לנו מספר מאות, ויש עוד, שהראשונים עומדים על זה ומלמדים אותנו, שקיים קשר הלכתי בין סוכות ובין חנוכה. כדוגמה, נראה רגע את הרוקח על התורה מרבותינו בעלי התוספות בקטע השני, ויקחו אליך שתהיה גזבר, שמח שמן זית לסוכות, רמז לחנוכה. מה סוכות? 8 ימים וגומרים את ההלל, אף חנוכה. להעלות נר תמיד, רמז לחנוכה. ובהמשך, יערוך את הנרות, זהו כבית הלל. לילה ראשונה נר אחד, מכאן ואילך מוסיף. ואין ללמוד מפרי החג שממעטים כנגד 70 אומות שהתמעטו. בהמשך, רבי אבן שואב, תלמיד הרשב"א, בקטע השלישי, ממש בשורות האחרונות, גם כנאמר, והשם היה מחדש בכל יום ויום נס עד 8 ימים, שהם כנגד 8 ימי הסוכות עד חג העצרת, ולכן יש באילו הימים הלל גמור, כי בכל יום ויום מתחדש נס כמו בסוכות, כי כל יום רומז לעניין מחודש. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר המחשבתי, הפנימי, שקיים בין סוכות לחנוכה? מלבד הקשר ההלכתי, ששקוף וברור. דבר נוסף, הגמרא בשבת בקטע הרביעי מלמדת אותנו תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרים נר לכל אחד ואחד, מהדרים מן המהדרים, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק 8 מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק 1 מכאן ואילך מוסיף והולך. המחלוקת הזאת בין בית שמאי לבית הלל זה בעצם המפגש הראשון שלנו עם ישראל לדורות עם חנוכה. לפני זה אין לנו שום דבר על חנוכה. ובדרך כלל אנחנו טועים וחושבים, הנה, חנוכה הגיע, בית שמאי ובית הלל מלמדים אותנו מה לעשות, אבל האמת היא שהחשמונאים קונה קדש 100 שנה קודם לכן. ועל 100 השנים הראשונות, איך חגיגו את חנוכה? לא ברור. הלימוד הראשון שלנו זה מבית שמאי ובית הלל. שאלתנו השנייה היא, איך חגיגו את חנוכה ב100 השנים שונות? שאלה שלישית ואחרונה. לא לפנינו, כשעם ישראל ערב הכניסה לארץ, ערב הכניסה לארץ, מבקש לחזור למצרים, לסיר הבשר, לחיים שם, הקדוש ברוך הוא אומר כך, אי אפשר להיכנס לארץ, שולח בהם נחשים, והתורה אומרת, וימות עם רב מישראל. פעם היחידה בכל התורה. מיד, העם אומר, חטאנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עשה לך שרף, שים אותו על נס, והיה הכל הנשוך, וראה אותו, וחי. אומר המתה משה, עשה לך שרף, זה רמז להדליק נר של חנוכה, כי הנר הרי נשרף. ושים אותו על נס, זה רמז לעל הניסים. והיה הכל הנשוך ואותו וחי, וחי, רמז לשהחיינו. ושאלתנו השלישית והאחרונה, מהו הקשר? בין נחש הנחושת, שמשה רבינו עושה, אחרי שעם רצה לשוב מצרים, לבין חג חנוכה. הרמז נשמע רמז מאוד חסידי. אבל מה עומד מאחורי הרמז הזה? שאומר בעל המתה משה. אלה הם השאלות. שוב, בקיצור, השאלה הראשונה היא מהו הקשר הפנימי שקיים בין סוכות לחנוכה, לאחר שראינו בהלכה שקיים קשר הלכתי בין החגים האלו, 8 ימים הלל שלם, למעלה מ-20 אמה, בחוץ ועוד. שאלה נוספת, איך חגגו את חנוכה במאה השנים הראשונות? מאה שנכנסו החשמונאים עד ימי שמי והילל, שהם בעצם הפגישה הראשונה שלנו עם חנוכה. השאלה השלישית והאחרונה, מה הקשר? בין נחש הנחושת, שעושה משה רבינו, עושה לך שרף, שים אותו הנס, והיה הכל הנשוך, וראה אותו בחי, להדלקת נר, על הניסים, ושהחיינו. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. 3 פעמים בכל התנ"ך בלבד, מצאנו את המילה אמונה, שמיוחסת לכלל ישראל. אמונה שייכת ליחידים, מצאנו 4 פעמים. אמונה ביחס לכלל ישראל, 3 פעמים בלבד. והנה המהר"ל לפנינו בקטע החמישי. 3 פעמים, טעות, לא 3, 3 פעמים נאמר ויאמינו. כאשר במגול אותם נאמר ויאמן העם כי פקד השם את עמו, כי ראה און ים. בקריאת ים סוף נאמר ויאמינו בהשם ומשה עבדו. ואצל הר סיני אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, למה נשמע העם ודוברי עמך, וגם בך, עוד קו אם אפשר לעשות, יאמינו לעולם. אלה 3 האמונות בכל התנ"ך מיוחסות לכלל ישראל. מסביר המהר"ל, נאמר אותו רגע בעל פה, נפלא. אמונה אחת היא אמונה, אין עוד מלבדו. בעל הבית שמנהל את הכל מההתחלה. זה האמונה של בימינו בהשם ובמשה עבדו. קריאת ים סוף, אין עוד מלבדו. אמונה יפת, ויאמן העם כי פקד השם את עמו, לא שכח אותנו, זוכר אותנו, הולך להוציא כל אחד ואחד מאיתנו ממצרים. אמונה בהשגחה פרטית. וגם בך יאמינו לעולם, שאומר בורא עולם למשה רבינו, ערב קבלת התורה, אמונה תורה מן השמיים. זה לא אתה, יאמינו לדורות התורה מן השמיים. אלה האמונות. כנגד האמונות האלה, אומר המהר"ל, יש 3 חגים. פסח, שבועות וסוכות. פסח זה חג יציאת מצרים, קריאת ים סוף, כל מה שקרה קודם, הם חג שבו מתבטאת האמונה עוד מלבדו. אין משנה איתי, מחליף את הזמנים, בעל הבית, בכל, בורא עולם. שבועות, אמונה של תורה מן השמיים. סוכות, אמונה של השגחה פרטית. שימתך לא בלתה מעליך, רגליך לא בצקה. 40 שנה במדבר, מן, סלב, עמוד ענן, עמוד אש, הכל מה שרוצים, בהשגחה פרטית, לכל אחד ואחד. לכן, אומר המהר"ל, בצורה נפלאה, זה הסיבה של החגים האלו, פסח, שבועות וסוכות, קוראים בלשון תורה רגלים. ג' רגלים. למה רגלים? כי אלה הרגליים של היהדות. רגל אחת, אין עוד מלבדו. האמונה הזאת. רגל נוסף, רגל נוספת, האמונה תורה מן השמיים, שבועות. והרגל השלישית, זה הרגל של השגחה פרטית. נראה כמה שורות במערל, בקטע החמישי, אפשר אחר כך לראות את הכל, בפסקה השנייה בקטע החמישי, וכנגד אלו שלוש האמונות, שהם שורשים ויסוד הדת, ציווה השם יתברך בשלושה רגלים, ונקראים רגלים על שם שהם רגלי הדת, שעומד אליהם הדג הפסח, בו נודע שהוא יתברך כל יכול, על ידי אותות ומופתים, עד קריאת ים סוף, שעה בשביעי של פסח, ובו נודע בבירור שהכל ביכולתו של מי, של בורא עולם, ואין חוץ ממנו. חג שבועות, בו נודע נתינת התורה, חג הסוכות, שישב אותם ענני הכבוד ושמירתו, וזה מורה על השגחה, ושמירה שהיה עליהם, ולא עזב אותם, וכו'. אז עד כאן דברי המער. אם ניקח את המערל בשיאת הדשמיא עוד צעד, ונעמיק מעט, כמה נפלא הדבר, שכאשר בלעם רוכב על האתון והיא לוחצת אותו אל הקיר, הוא מכה אותה. כמה פעמים הוא מכה אותה? שלוש רגלים. והיא אומרת, למה זה יקיטני? זה שלוש רגלים. בעברית, היא הייתה צריכה להגיד לו, שלוש פעמים. אומרים חז"ל, אמרה לו, אתון, מה קרה לך? אתה מתחיל עם עם שמאמין בין עוד מלבדו, וחוגג שלוש רגלים, ומאמין בתורה מן השמיים, שבועות, ומאמין בהשגחה פרטית. לא תצליח. הנה, חז"ל, בקטע השישי. ואת אומר לבילה, מה עשיתי? קיטני זה שלוש רגלים? רמזה לו. אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה. מה זאת אומרת? אתה מבקש לעקור אומה שמאמינה בשעה שהיא חוגגת שלוש רגלים בשנה. שמה? אין עוד מלבדו, פסח, תורה מן השמיים, שבועות, והשגחה פרטית, סוכות. שום מצב שתצליח. ונעמיק עם זה עוד קצת. חז"ל אומרים בגמרא בעירובין בקטע השביעי. אמר רבי ירמיה לרבי אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום. אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. שלושה פתחים לגיהנום. הנה דיוק. רוצים לדעת בדיוק איפה זה נפנינו. במדבר, מדובר על קורח ועדתו, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. בים, מבית אל שאול, שיבתי שמעת קולי, אומר יונה. בירושלים, נאום השם, אשר אור לא בציון ותנור לא בירושלים, ותבי רבי ישמעאל, אשר אור לא בציון זה גיהנום, ותנור לא בירושלים זה פתחה של גיהנום. מה כתוב כאן? לאוזן שומעת כמה נפלים דברי חז"ל. שלושה פתחים לגיהנום. פתח אחד, במדבר. מי שלא מאמין שהתורה מן השמיים, ומשה רבנו לא לוקח לעצמו שום קרדיט, אז הוא מוצא את עצמו בפתחה של גיהנום שנמצא במדבר. מי? קורח ועדתו. מי שלא מאמין שאין עוד מלבדו, יש בעל הבית אחד שמנהל את הכל, מאלף ועטף, והלא מאמין הגדול הזה היה מי? פרו? צללו כעופרת במים אדירים. זה עוד פתח של גיהנום שנמצא איפה? הים. ומי שלא מאמין בתורה מן השמיים, מי שלא מאמין בהשגחה פרטית, מוצא את עצמו על פתח של גיהנום שנמצא איפה? בירושלים. פירוש הדבר. איזה חג מכל הרגלים עם ישראל חוגג יותר מכל חג. אפילו היום. כולם עולים לירושלים. סוכות. כולם מגיעים מכל קצוות הארץ, מכל קצוות תבל. סוכות בירושלים, בזמן המקדש, מיליונים מסתובבים. אז מי אני? בורג? אולי נעץ קטן? עוד מצווה אני אעשה, עוד עבירה, ביג דיל, מה זה כבר משנה? אני הרי אחד ממיליונים, ים של אנשים. באה התורה ואומרת, בחג סוכות, האדם יכול לאבד בעלייה לירושלים את האמונה בהשגחה פרטית. אני, כלום, טיפה מן הים, ים של אנשים. עוד עבירה אני אעשה, עוד מצווה, מה זה כבר משנה? אומרים לו, אל תחשוב ככה, אתה יקר, אתה חשוב, בלעדיך הכתר לא שלם. אז אם אדם בטעות, מאבד את האמונה בהשגחה פרטית, וזה יכול לקרוא בירושלים יותר מכל מקום אחר, בחג הסוכות מוצא את עצמו איפה? על פתחה של גיהנום שנמצא איפה ירושלים. אז השלושה הפתחים האלה הם כנגד שלושת האמונות. אמונה של אין עוד מלבדו משלא מאמין בה מוצא את עצמו על פתח גיהנום של הים, שאין תורה מן השמיים קורח במדבר, ואין השגחה פרטית על הפתח של ירושלים. אם כך, נלך צעד נוסף. כנגד שלושת הרגלים האלו, פסח, שבועות וסוכות, שהם מהתורה, ישנם שני חגים מדברי סופרים. והחגים הם פורים ופסח וחנוכה. סליחה? לא, שלישי בירושלים זה שאדם מאבד את האמונה בהשגחה פרטית. הפתחים האלה של הגיהנום, לא מדובר פה ברמה הכללית של גיהנום, מדובר פה בהבנה הזאת, אדם מאבד את הכל בשלושה מצבים ובשלושה מקומות. במדבר אין תורה מן השמיים, שם קיבלנו את התורה. לא מאמין בזה, אדם ימצא את עצמו שם. בים, קריאת ים סוף, השגחה פרטית. בירושלים, מה שאתה אומר זה גם נכון. רק אני אומר, במהלך שבה אנחנו מנסים לפתח את דברי המהר"ל ולצעוד איתם לאט לאט, אז מלבד למה זה יקטן, יש שלוש רגלים שזה ככה ככפפה ליד, בהמשך גם בדברי חז"ל אלו בגמרא בערב. אם ככה, נלך צעד נוסף. החגים שהם מדברי סופרים הם פורים וחנוכה. מה קרה בפורים? א', ונהפוך הוא. בדקה ה-90. היה כבר סופי. העץ מוכן. והכל מתהפך. מה ההרגשה של כולם? אין עוד מלבדו. מקביל לאיזה חג? פסח. מה עוד היה בפורים? הדור קיבלוה. בימי אחשוורוש. קבלת התורה מחדש. מקביל למה? לשבועות. אם זה חג מדרבנן שמקביל בפנימיות שלו לפסח ושבועות. חנוכה. מסרת רבים ביד מעטים. מי עמד שם במערכה? מתתיהו ובניו? אין, לא רק שאין פה סיכוי. זה הרי נשמע על פניו בלתי נתפס בכלל. מול הים הגדול של היוונים. שם נתגלה בצורה ברורה רבים ביד מההשגחה הפרטית. את הפנים שמחברת את סוכות ואת חנוכה אמונה בהשגחה פרטית. ולכן לא במקרה גם כותב הגרא שימי הדין מסתיימים מתי? בחנוכה. כי כל הימים הנוראים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, או שנה רבה, שמחת תורה, התחושה היא, עוברים לפניו כיוון. כל אחד מרגיש את העוצמה, את הרצינות של הימים. חנוכה מקפל בתוכו גם את אותה אמונה. אמונה בהשגחה פרטית. והדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מיוחדת במינה, בדברי חז"ל ובדברי הקדמונים. אם ככה, נלך צעד נוסף. אורדוס מבקש גם את הכהונה. לא מסתפק במלכות. הוא מתחתן עם מרים החשמונאית. הורג את כל בית חשמונאי, חוץ מגיסו, אח אשתו, שקוראים לו אריסטובולוס. נער בן 18, ממנה אותו להיות כהן גדול, הכל לפנינו, אני פשוט אומר את זה בעל פה, ממנה אותו להיות כהן גדול, מגיע יום הכיפורים, הוא נראה בדיוק כמו סבא שלו, בדיוק אותו דבר, הציבור מתרגש, לא יכול לעצור את הרגשות, האנשים של אורדוס אומרים לו, חבל, עוד שנה, שנתיים, כולם אחריו, ואתה מאבד את הכל, מיד אחרי זה, בחג סוכות, מה קרה? אורדוס, בארמונות שלו, ביריחו, עושה מסיבה גדולה. עדיין נגמר החג, חוגגים, כולם מוזמנים, אי אפשר להגיד לו למלך, מגיע גם הכהן הגדול, גיסו, אריסטובולוס, הם מסתובבים ביחד, מדברים, היה יום חם, אומר לו אורדוס, תקפוץ לבריכה, תשחק קצת, תרגיש בנוח, אומר לו, לא, זה בסדר. לוחץ עליו, הוא לא יכול להגיד לו, הוא קופץ למים, שם מחכים לו האנשים של אורדוס, מושכים אותו פנימה, ומיד הצהלה. מיד, מגן דוד אדום. כולם מבינים מה עשה פה אורדוס. באופן אלגנטי, הוא חשב שזה אלגנטי, אמית אותו. נגמר הסיפור. אין יותר חשמונאים. אין יותר חנוכה. ההוראה הייתה, מפסיקים לחגוג את חנוכה בירושלים. המקום שבו חגגו את חנוכה זה היה בירושלים, מי שרצה עלה לשם ליום, יומיים, או לכל ימי אחד, שם חגגו את זה. זה נגמר. בא הלל ואומר, זה לא נגמר. עכשיו זה רק מתחיל עוד יותר גדול. איך הציבור מתחיל לחגוג את חנוכה? בבית. הבית זה גם בית מקדש. קטן, אבל זה גם בית מקדש. החגיגות עוברות לבית היהודי. וכציבור, גם במקדש. להתבלבל. מתי? אם אי אפשר בחנוכה, אז מתי כן? בסוכות. כי הסוכות זה הרי המקביל של חנוכה. למה קורה בסוכות שחוגגים? בקטע התשיעי, תניה, אמרו עליו על רבן שמעון וגמליאל, שהיה שמח בשמחה בית השואבה, והיה נוטל שמונה אבוקות של אור, זורק אחת, נוטל אחת, ואין נוגעות זו וזו. בכל החתונות שאנחנו הולכים, יש הבחור שמשחק עם האש, כמה הוא זורק באוויר, שלוש אבוקות של אור. לא ראיתי יותר. אבל נשיא ישראל, רבן שמעון וגמליאל, היה זורק בשמחה בית השואבה, כמה? שמונה אבוקות של אור. כדי להזכיר לנו חוגגים גם את מה? את חנוכה. ובאותה חגיגה, הלל בקטע העשירי, אמרו עליו על הלל הזקן כשהשמח בשמחה בית השואבה, אמר, אם אני כאן, הכל כאן. אם איני כאן, מי כאן? זה הלל הענב הגדול. והוסיף ואומר, בהמשך, אף הוא ראה גולגולת אחת שצף על פני המים, אמר לה על דעת היפוך, ומטפי חיתופון. הלל רצה לחזק את האמונה בהשגחה פרטית, לציבור, כציבור, וההזדמנות המיוחדת הייתה דווקא בסוכות, שזה נעילה של כל ההשגחה הפרטית של הימים הנוראים, וזה הכנה לחנוכה שהעבירו אותו לבית, ואין יותר בירושלים. אם אני כאן, הכל כאן, אם את כאן, הכל כאן, אם אתה כאן, הכל כאן, לכל אחד וכל אחת הוא אמר את זה. לחזק התמונה הזאת. והיה מבליע גם על הגולגולת שצף על פני המים שהייתה של מי? של אריסטובולוס. מי שעשה לו יקבל את זה בחזרה. קבל את זה בחזרה. זה חנוכה. האמונה בפרטית. האמונה בבית, בבית של עם ישראל. הלכות חנוכה, איך מתחילים בקטע 11? הלכה ראשונה, שורה שנייה, ונוהגות אנשים שלא לעשות מלאכה בעוד הנרות דולקות. כי זה הבית. נר איש וביתו. אתם יודעים, בגלות של אמריקה, גם אירופה, בכל מקום, הרבה פעמים יוצא שחנוכה יוצא בדיוק בחגים של הגויים. מסתובבים שם בכל המונה של רומי במנהטן. מה אני אגיד לכם? רחמנות על נר חנוכה. רחמנות עליו. כל העצים, עם צבעים, עם נצנצים. חבל על הזמן. ובקירות, ועל הבתים, ואיזה נר חנוכה מסכן כזה מדלדל מזה חלול בקומה התשיעית, העשירית, וכושי רואים אותו. כך על פניו הדבר נראה. אבל ברגע שיש הפסקת חשמל, מי שנשאר להעיר זה הנר חנוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, תהיה הפסקת חשמל. לא מה שהייתה לפני שבועיים. תהיה הפסקת חשמל יותר גדולה. כי החושך יחסה ארץ. וערפי לאומיים, ועלייך יזרח השם. עם ישראל זה לא רייטינג, זה לא מספרים, זה עוצמה פנימית, זה כל אחד, כל הנצנצים האלה, זה נמר של נייר, כלום, ומיום ליום רואים את זה יותר ויותר. מה שקיים לנצח נצחים, זה הנר, הוא הקיים. חנוכה, אומר החתם סופר, זה החג היחיד, היחיד, שבו אדם חייב להמציא את עצמו. אם הוא לא מדליק נר חנוכה, להמציא את עצמו לרחוב היהודי, ולהסתכל באיזה חלון שהוא רואה נר, ולעמוד ולברך. אין מצווה אחרת חוץ מחנוכה. אני לא חייב לראות קשת, כשאני רואה אני מברך. או לראות את הברק, אבל אדם שלא יכול להדליק מסיבה מסוים, אבל הוא יכול להמציא את עצמו לרחוב שיש שם חנוכיות, הוא חייב ולעמוד ברחוב היום הראשון ולברך. שעשה ניסים, שהחיינו. ומהם השני שהחיינו, שעשה ניסים. אין מצווה אחרת חוץ מחנוכה. כל המהלך הוא לראות. שיודעים לראות נכון, לא נבלים מנצנצים. ולא ממה שנראה הרבה. העוצמה היא אחרת. לראות? איך אנחנו רואים? אנחנו לא רואים רק עם העיניים. אנחנו גם רואים עם הלב. איך אומר שלמה המלך? וליבי ראה. אבל לא רק עם הלב, גם עם המוח, עם השכל. איך נאמר בלשון חז"ל? רואה אני את דבריך. אפילו בלעז, מישהו מדבר איתנו באנגלית, אנחנו רוצים להגיד לו, הבנו מה אנחנו אומרים לו. I see. מה I see? אין כלום. אתה מדבר איתי. אני רואה, ועוד איך רואה. איפה? בעיני השכל. לראות ביהדות זה לא רק עם עיני הבשר, זה גם עם עיני הלב וגם עם עיני השכל. אז רואים רחוק, מבינים הכל. וגם אם לא מבינים ומבינים שלא מבינים, יש את האמונה להמשיך הלאה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עשה לך שרף, שים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו מה? וחי. אומר המתה משה, עשה לך שרף, רמז להדליק נר של חנוכה. נכון? כשאדם מדליק נר של חנוכה, איך הוא רואה את זה? עם עיני הבשר, הנר דולק. שים אותו על נס! אדם זוכה לניסים? הרי כולו מתמוגג, כולו מתפעל, כולו מתרגש. מספר על ניסיך, נפלאותיך, טובותיך. זה ראיית הלב, הרגשות. שים אותו על נס. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, שהחיינו. שהחיינו בחנוכה? ממש לא מבין. זה הרי יום רגיל של עבודה. אפילו פורים. אסור בעשיית מלאכה. חוץ מדבר אהבה. עושה מלאכה אינו רואה סימן ברכה. חנוכה יום רגיל של עבודה. אין לו בגדי שבת, לא בגדי חג, אין הבדלה. אין הבדלה. זה אין יום רגיל. אז מה זה שהחיינו? כי עמנו הגיענו לאיפה? לזמן הזה? מה הזמן הזה? יום רגיל. שתי דקות הדלקנו נרות. אם זה נדלק מהר, דקה. זהו. מה זה שהחיינו? אבל מי שמסתכל בעיני השכל, או-הו, מבין שזה כל המהלך של החג הזה. ביום-יום, האמונה בהשגחה פרטית. ביום-יום, ההתבוננות לעומק, כמה הקדוש הוא איתנו. כמה הוא איתנו. בכל הרגעים. ולהבין את זה יותר לעומק. הולכים לקראת הפרשה הבאה. הקדוש ברוך הוא פונה ואומר לי יעקב, שימו לב למשפט הבא. ויאמר השם אל יעקב, קום עלה בית אל, שב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך. המילה קום בלשון הקודש, עזוב את המקום, שם מפה, מהר מהר. איך אומר לוט לחתניו? קום וצאו, פן תספו באבון העיר. איך אומר יצחק ליעקב? קום לך פדן הארם. קום, זה צא מפה מיד, מהר. מה קום? יעקב אבינו חוזר הביתה, עם משפחה, הוא בתהליך, הוא במסלול של הליכה, עם משפחה, יש ימי חורף, ימי קיץ, לא פשוט, והוא צריך להגיע לבית אל, והוא יגיע, אחר כך לאמא ואבא, הוא בדרך, אז איך בורא העולם פונה ואומר לו, קום, הרי הוא בדרך, להגיע לאיפה שהוא צריך, ומה עוד הוא אומר לו? ושב שם, ועשה שם מזבח, מה עשה שם? שב שם, ועשה מזבח. איפה? ודאי ששם. התשובה היא, יעקב אבינו מגיע הביתה. איפה הוא עוצר? דבר ראשון בסוכות. אחרי הפרידה מעשיו, הוא יושב, אוסף, נעצר שם. כמו שחזל אומרים, 18 חודשים, היה צריך להתארגן, להסביר למשפחה מה זה ארץ ישראל. הילדים גדלו, אפשר להתקדם הלאה. ממשיך הלאה, ומשם לאיפה הוא נוסע? לשכם. ואז באה הקריאה האלוקית, קום עלה בית אל. למה הוא נסע לשכם? תראו את המפה, הוא מגיע משם, מהצפון, מגיע לסוכות, יורד לשכם. למה הוא נוסע לשכם? סבא שלו, מעשה אבות סימן בבנים, שהגיע לארץ ישראל, איפה הוא הגיע? השם הראשון בתורה שמופיע, שכם. ובא הוא אמר, עד מקום שכם. אני בעקבות סבא. ומה הוא עושה שם? בונה מזבח, וקורא למזבח, השם אלוקי ישראל. אני פה ממשיך מה שסבא שלי עושה. לספר לכולם יש בעל הבית, השם אלוקי ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, והוא מתקן להם שם, עיר לאט לאט מרחצאות, מטבע, ליצור עיר שדרכה כולם ידעו, השם אלוקי ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא סבא שלך. מה פירוש? סבא שלך בא לבד, עם הדגל האמוני הזה, בבורא עולם. אתה לא בא לבד, אתה בא עם משפחה. אתה דבר ראשון צריך לדאוג לאיפה? למשפחה, לעם שאתה הולך להקים. קום עלה בית אל, צא משם. ועלה לבית אל ושב שם. ושם תעשה מזבח. איזה מזבח? עשה שם, בניגוד למה שעשית, איזה מזבח לאל הנראה אליך בבואך מפני עשיו אחיך. תעשה שם מזבח, שתסביר לילדים שלך גם שלא היה לך כלום. יצאת עם מזוודות של ברכות, ויתן לך אלוקים איתה לשמיים, משמני הארץ, עם הכל יצאת. הגעת ללילה האחרון בארץ ישראל בקושי עם מקל, חושך טוטלי, בלי כלום. תספר לילדים שלך שגם בבלי כלום הזה אני דיברתי איתך. הגעתי אליך לשם, הראיתי לך את כל העתיד. מהקושי הגדול. אם את זה תצליח להחדיר למשפחה שלך, אחר כך תוכל גם לעשות עוד מזבח, השם אלוקי ישראל, בשכם ובכל מקום אחר. אז לכן ועשה שם. קודם תבנה אתך בצורה חזקה, אחר כך האור שלך כבר יהיה אור לגויים. את האמונה הזאת, בכל המצבים, זה הקדוש ברוך הוא אומר לו. חנוכה זה החג שבו האמונה מתחדדת. הרבים ביד מעטים. היכולת להבין ולהרגיש כמה הקדוש ברוך הוא איתנו. לכן המעיין ברמב״ם ימצא דבר מדהים. שהרמב״ם מדבר את הלל בחנוכה, כותב הרמב״ם, ואף על פי שזה מצווה מדברי סופרים, אז מה פתאום מברכים? אומר הרמב״ם, בכל זאת מברכים. אבל על הדלקת נרות חנוכה, הלכה קודם, הרמב״ם לא אומר את זה. הרמב״ם אומר, מברכים בליל ראשון, ג' ברכות, וכך הלאה, בלילות אחרים. הוא לא אומר, ואף על פי שזה מצווה מדברי סופרים, כי הברכות של הדלקת נרות חנוכה הן חלק מהמצווה. כי כל הברכות האלה באים לעורר בנו את מה? להדליק נר, את הראייה הנכונה, ראיית הגוף, ראיית העיניים. שעשה ניסים את ראיית הלב, שהחיינו לזמן הזה ראיית השכל. את זה הברכות באים ללמד אותנו. וגם היוונים גזרו, על מה הם גזרו? דבר ראשון גזרו, אין קידוש החודש. מה זה קידוש החודש? איך קידשו אותו? בראייה. לעקור את הראייה הטבעית. איזה עוד זרה? את השבת? אין שבת. חמדת ימים. הציפייה לשבת. הרצון להגיע לשבת. או כמנוחה, או כלימוד, או כשניהם, בכל דבר אחר. רצו לעקור את ראיית הלב. והדבר השלישי, מילה. מה מיוחד במילה? שהראל לא יכול להקריב קורבן פסח. למה הראל לא יכול להקריב קורבן פסח? הוא יהודי גמור. הוא צריך למול את עצמו כמובן, אבל למה כל הראל לא יאכל בו? כי מה זה פסח? לשבת ליד שולחן? אחרי חודש של ניקיון? בצורה חגיגית? עם הבגדים החדשים, חולצה חדשה, נעליים חדשות, אוכל מיוחד, הכל. ולהרגיש עכשיו אני יוצא ממצרים? מה זה להרגיש שאני יוצא ממצרים? כך יצאנו ממצרים? אלא כדי להרגיש את היציאה ממצרים, את כל התהליך, זה רק עם עיני השכל. רק עם עיני השכל. את זה צריך גם לבטל. זה נקרא להשכיחם תורתך. להשכיחם תורתך, הרבה שנים לא הבנתי. אפשר לעצור אדם מלקיים מצוות. אפשר לעצור אדם מלעשות הרבה דברים. אבל אי אפשר לעצור אדם נורמלי ולהגיד לו, תפסיק לזכור. אם האדם זוכר, אז הוא זוכר. אם הוא בריא, אז איך אפשר להשכיחם תורתך? להכניס אותנו לאווירה אחרת. למבט אחר. ואז שוכחים הכל. זה חנוכה. חנוכה עניינה ההשגחה הפרטית. הבית היהודי. ולא במקרה אומרים הראשונים והקדמונים, שאם ניתן לעצמנו את ההזדמנות, כל לילה בלילות חנוכה, ולהגיד גם לבני הבית, דקה, אם אפשר יותר, אבל לפחות דקה, כל לילה, דקה, 60 שניות, ליישר מבט לנרות. אור החוזר לכל השנה כולה. אור החוזר לכל, דקה אחת מול הנרות, על לראותם בלבד, זה החנוכה. לראות את הדברים בהיבט הזה. ואז מבינים איך הכל מתחבר ביחד. איך הכל מתחבר. ולכן, שנאמר בקטע 16 בצד שמאל, ויוותר יעקב לבדו, מאין בא לו, זה הקד. הוא חזר על פחים קטנים, איפה הוא, איזה פחים זה? אלא, כשעקב האבנים תחת מרשותיו והשכים בבוקר, הוא מצא אבן, ונתבצר לו הקד של שמן ויצק על ראשו, וחזר הקד ונתמלה. אז ידע יעקב שהוא מזומן לגבוה, אמר, אין ראוי להניחו כאן. וזהו השמן שנמשכו ממנו המשכן, וכל כלה והמזבח, אהרון ובניו, וכל המלאכים, ועדיין כולו קיימת. כמו שאמרו לדורותיכם, והוא קד השמן של צרפית, שאמר לה אליהו, קד השמן לא תחלב, הוא השמן של אשת עובדיה הנביא. וכשראה יעקב כך, שכל הניסים עתידים להיות בו, סיכן את עצמו והביאו. מהו פה אותו קד? אותו קד קטן שמראה, אנחנו לא עובדים עם מספרים. כל אחד הוא מיוחד. המיוחדות שיש בכל אחד. ההסתכלות, איך הדורות מתחברים ביחד, איך הכל מצטרף אחד לשני. זה חנוכה. אין חג שייט כמו של חנוכה. או בעל הבית מדליק לכולם, או כל אחד מדליק לעצמו. אין חג שבו כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, נוהג מהדרין מן המהדרין. לא נר אחד, ולא נר לכל אחד ואחד, אלא נר לכל אחד ואחד הם עושים והולך. זה החנוכה. החיבור לדורות הקודמים. לכן, כמה נפלא, לא יודע אם אמרתי זה פה פעם או לא. מי היה החבר הכי טוב של דוד המלך? יונתן. יונתן נהרג בקרב עם הפלישתים ביחד עם אבא שלו, עם שאול המלך. רגע לפני הקבורה, אומר דוד ליונתן, צר לי עליך אחי מאוד, אהבתך לי, נעמת לי מאוד, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. משפט קשה. דוד המלך, מלך ישראל חי וקיים, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. מה אומר פה דוד המלך? דוד המלך אומר לי יונתן, יונתן, אבא שלך היה מלך. יכלת להיות מלך אחריו בהליכה. בכלל בלי שאלה. למה נתת לי את המלכות? ולא רק למה נתת לי חוט, למה סיכנת את עצמך? אבא שלך כמעט הרג אותך בגללי. למה? אתה יודע למה, יונתן? מי הסבא הגדול שלך? בנימין. ומי אמא שלו? רחל. ומי הסבא הגדול שלי, אומר דוד, יהודה. ואמא שלו? לאה. נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. אותה אהבת נשים, בין רחל ולאה, שהבינה רחל שהיא צריכה להכניס לבית של יעקב, לבית ישראל, את לאה. אתה הבנת גם שרצון הבורא שאני אכנס למלכות אחרי אבא שלך. במילים אחרות אומר דוד ליונתן, אני לא לוקח שום קרדיט לעצמי. שום דבר לא. כבר בדורות הקודמים הם סגרו את זה ביחד. הסבתא שלך עם הסבתא שלי. הם סגרו כבר את הכל. כשאדם יש לו את המבט הנכון, את ההסתכלות הנכונה, יש את הענווה ויש את העוצמה. זה חנוכה. נר, ג' תפחים, בפתח, הסמוך לפתח. נר לרגלי דבריך, הענווה הגדולה. והעוצמה הגדולה, שזה הנר שנשאר דולק, גם כשיש חושך, גם כשיש הפסקת חשמל. זה חנוכה. חנוכה זה זמן של סייעתא דשמיא מיוחדת. לקבל אור לכל השנה, חבר את כל המשפחה ביחד, כחטיבה אחת, כדבר אחד. זה חנוכה. אם לוקחים את הדברים בצורה הזאת, בהיבט הזה, אז מכוח האור של נר ונר, נר איש וביתו, נזכה להגיע לאור הגדול של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. אם מותר עוד כמה דקות, אפשר מחוץ לסדר של הדף. מורי ורבותיי, דבר מדהים, מדהים מדהים, בכל התורה כולה מצאנו שיחה אחת בין יצחק ורבקה, או ליתר דיוק בין רבקה ליצחק. הם דיברו הרבה, אבל רק פעם אחת. פעם אחת בלבד, לנצח נצחים, התורה משאירה לנו שיחה ביניהם. אומרת רבקה ליצחק, תי בחיי, מפני בנות חטא, אם יעקב לוקח אישה מבנות הארץ, למה לי חיים? אין על מה לדבר. יצחק שומע, אומר ליעקב, קום לך פדן אהרון, מצווה אותו. בתורה וגם בחומש, האות קוף של קצתי היא אות קטנה. אומר בעל הטורים, למה היא אות קטנה? כדי לרמוז לנו שהעתיד עשיו להחריב את הבית שגובעו מהאמה. מי דיבר פה על עשיו? איך עשיו בכלל מתחבר לפה? יש פה שאלה של אמא ואבא, מאיפה הבן יעקב ייקח אישה? ממשיך בעל הטורים ואומר דבר נפלא, לעולם בתנך, שיש בתורה עוד קטנה, במקום אחר בתנך מופיעה עוד גדולה. אז אם קצתי, האות קוף, היא קטנה, איפה מופיעה האות הגדולה? קוף. דוד המלך אומר בתהילים, ריבונו של עולם, לכולם יש בית, חוץ ממך. גם ציפור מצא בית, ודרור, כן לה. הקוף של כן היא גדולה. מה הקשר בין הקוף הקטנה של קצתי בחיי, לקוף הגדולה של ודרור, כן לה? ההסבר הוא, אומרת רבקה ליעקב, תקשיב לי טוב, אתה עכשיו הולך לעשות דבר שבחיים לא עשית ולא תעשה. אתה הולך לשקר את אבא שלך, בלי להתבלבל. להגיד לו, אני עשיו. אם אתה שואל למה, כי אני אמא שלך, אומרת לך, ולכבד את אמא. כבד את אביך ואת אמך. ואם תשאל אמא, בתורה הרי כתוב שאני צריך לכבד אותך, אבל באותה תורה כתוב גם שאסור מה? לשקר? בנבואה אני אומרת לך את זה. וזה אומר אור החיים הקדוש. מילה במילה. מילה במילה. ויעקב הולך, עושה את מה שאמא אומרת לו. הוא מבין שלא יכול להישאר הרבה זמן, הוא מגיע לפדן ארם, והבאר, הוא פוגש את רחל בת לבן, אחי אמו. שלוש פעמים בפסוק וחצי, נאמר לבן, אחי אמו. רחל, בת לבן, אחי אמו. אומר רבנו בחיי, למה? כי יעקב לא בא להרשים אותו. אני מוריד אבן מעל הבאר, אני חזק. הוא בא לומר, מה שאני עושה, מרגע זה ואילך, זה הכל מדין כיבוד אב ואם. אני פה, כי אמא אמרה לי לשקר, וכתוצאה מזה הייתי צריך חייב לעזוב. ואבא אומר לי, תברח לפדן ארם, סע לשם. הכל זה מדין כיבוד אב ואם. שום דבר אחר לא. וכאן, בעצם המקום לשאול, למה מכבדים הורים? אתם מבינים למה מכבדים הורים? השאלה נשמעת בכלל על פניה לא מובנת בכלל. מה זה למה מכבדים הורים? הביאו אותנו לעולם, דואגים לנו, מתפללים עבורנו, עושים הכל. כמה שנכבד אותם זה כאנו כאפס ממה שהם עושים עבורנו. אם זה כך, למה הגמרא אומרת בסנהדרין, כשהגענו למרה, קיבלנו מצוות, שם שמנו חוק ומשפט. בין היתר קיבלנו מצוות, כיבוד אב ואם. מה קיבלנו מצוות כיבוד אב ואם? אנחנו הרי עושים את זה תמיד. זה דבר טבעי. אי אפשר בלי זה. התשובה היא, אומר החתם סופר, מהר"ל, רב צדוק ועוד אחרים, בעצם, נשמע מוזר, למה נכבד הורים? מה פירוש למה? כי הרי הגמרא אומרת, נמנו וגמרו, טוב לו לעם שלא נברא. אם נמנו וגמרו, טוב לו לאדם שלא נברא, אז למה הבאתם אותי לעולם? התשובה היא, החיוב הבסיסי של כיבוד אב ואם, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. זה החיוב הבסיסי. על זה כל מה שאמרנו. וכמה שנגיד, זה כלום. לעומת הכרת הטוב, ומה שעושים עבורנו, מתפללים, דואר, הכל. אבל החיוב הבסיסי, כאשר ציווך השם אלוקיך. אומרת, אמא רבקה, יעקב, אח שלך, עשיו יש לו כיבוד אב, והם. זה ייתן לו הרבה קרדיט. זרעו קרוב לוודאי שיהרוס את הבית שזרעך יבנה. מה שאני רוצה ממך עכשיו, שאם זה יקרה, זה לזרעך יהיה את הכוח לבנות אותש. מתי? איך? אם אתה תקיים את מצוות כיבוד אב, והם אחרת מאחיך. אחיך מקיים את המצווה, כי יש לו תועלת מזה. אמא, אבא, הבאתם אותי לעולם, אני יכול להרוג, לרצוח, לעשות הכל. תודה. חגיגה כל יום. ובכלל אתם תהיו זקנים, אני אכבד אתכם. אני אהיה זקן, יכבדו אותי הילדים. הכל אינטרסים. הכל נוחיות, תועלת. אתה הולך לקבד את אמא ואבא. למה? כאשר צבחה השם אלוקיך. בחיים לא האמנת שתשקר את אבא שלך. לך תעשה את זה. עכשיו, כי זה נבואה. בחיים לא האמנת שאתה תעזוב את ארץ ישראל. ושבת שתי אבא, ואבא אומר לך, סע. ואבא אומר את זה, לאשר אני מצווה אותך, אומרת רבקה, וקום לך פדן ארם אשר אני מצווה אותך. אתה תעשה את זה מכוח ציווי אלוקי. זה ייתן לך את הכוח, שאם זרעו של עשיו יחריב את הבית, זרעך יבנה את הבית. זה מה שאומרת רבקה. ולכן, כמה נפלא, כמה נפלא, לאוזן שומעת. אותו מאמר חזל, על דמה בנתינה, שאביו היה סוחר גדול באבנים טובות, באו אליו חכמי ישראל רצו אבן, שהייתה חסרה בחושן. ואמרו לו, אלף זהובים, אני נכנס להביא את הארגז, את התיבה. ובדיוק אבא ישן, מניח את הרגל על התיבה. הניח את הרגל על התיבה, הוא יוצא מר, אני מצטער, לא עכשיו. הוא לא אמר למה. הם הבינו, למה לא עכשיו? כי עוד כסף. 10,000 זהובים. בינתיים אבא התעורר. הוא נכנס, הוציא את התיבה, מצאו את האבן, אמרו לו, 10,000 זהובים, הבטחנו. לא, לא. כמה אמרתם בהתחלה? 1,000. אני לא מוכר את המצוות האלה בכסף. אומר המשך חוכמה, איזה אבן, בשם הירושלמי, איזה אבן הייתה חסרה? ישפה. האבן של בנימין. מה המיוחד אצל בנימין? הוא היחיד שכיבד אב, קיים את מצד כיבוד אב. היחיד. האחים מכרו את יוסף, אין על מה לדבר. יוסף פחד מה שהם השביעו, מי שיגלה, זה סופו. הוא לא אמר מילה. היחיד שכיבד היה בנימין, ולכן הוא זכה שבחלקו נבנה המשכן, המקדש. והנה עכשיו חסרה האבן של בנימין, ואיך האבן הזאת חוזרת על ידי מה? מצוות כיבוד אב של דמה בנתינה. בא בעל הטורים ואומר לנו, השיחה בין אמא ואבא, רבקה ויצחק, זה השורש והיסוד למצוות כיבוד אב ואם. אם אנחנו רוצים בני ביתך כבת תחילה, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, בין היתר זה כולל מצוות כיבוד אב ואם, בחייהם ולאחר מותם. המצווה הזאת מקרבת אותנו בעוד צעד לבית. ולכן איפה מופיעה הקוף הגדולה? ודרור כן לה, כן, לוקח אותנו לאיזה מצווה? שילוח הכן. איך אפשר לקיים את המצווה הזאת? האם הדוגרת? על הביצים או יושבת על האפרוחים? ואני שולח אותה? איפה צער בעלי חיים? איך עושים דבר כזה? איך ייתכן בכלל? התשובה היא, כאשר צבחה השם אלוקיך. זה הקוף הגדולה. ומה נאמר על שתי המצוות האלה? אריכות ימים. ומה זכה אדם הבנתינה לשנה אחרי זה? לפרה אדומה, שכל כולה זה חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. אין לכם רשות לערער אחריה. הנה לנו, שיחה בין אמא ואבא. מעשה אבות, סימן בבנים. זה לא לבנים. זה בגנים, זה אצלנו. זה המפתח. מגיע חג החנוכה. חג של כל הבית, שנר אישו ביתו. של הנר שבעל הבית מדיק לכולם, או כל אחד מדיק לעצמו וכל הנרות מתחברים ביחד. החג שמתחיל ונהגו האנשים שלא לעשות מלאכה. החג שכל זה הבית. לוקחים את האורות של החג הזה. מפנימים אותם בנו ובכל בני הבית. זה נשאר צרוף בנו משנה לשנה, והנר הזה הולך וגדל. אם נראה באמת את הדברים בהיבט הזה, בצורה הזאת, עבודת השם נזכה, ובורא עולם ימלא כל מי שלא תיבנו לטובה, בברכה, בבריאות, בסייעתא דשמיא, ומאור החנוכה נזכה לאור עולם, לאור חציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. תודה רבה ויישר כוח גדול. עכשיו אתה מבין.